ראשית כל אני רוצה לפתוח בכך שזכינו לקראת מלאות 20 שנה להעלותו של מורנו ורבינו הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה מגנזי מירוני, שיצא לאור ספר לנתיבות ישראל, הוצאה חדשה, וכבר הספקתי לברכה שהצורה, הוצאה החדשה הזאת ממש מאירת עיניים, כי הדברים של הרב צבי יהודה בכתיבתו תמציתיים, איכותיים, מרוכזים מאוד, וקשה מאוד ללמוד אותם. צריכים לימוד מיוחד, וגם כשמתאמצים ללמוד, קשה היה להבין אותם. ואני חושב שההוצאה החדשה הזאת היא מקילה מאוד מאוד, הדברים פתאום מהירים, אותיות מחכימות. גם אחרי הניקוד וההוצאה היפה, צריך להתאמץ להבין את המאמרים של הרב צבי יהודה, והם דורשים הרבה עיון. אבל יש פה סיוע גדול לאפשרות להבין את הדברים. באמת צריך להגיד כאן יישר כוח להראל כהן, שטרח על זה הרבה הרבה, וברוך השם הגענו כבר סוף סוף לתוצאה, והספר יצא לאור. במשך השנים הרבה פעמים אנחנו מדברים על מורנו ורבינו הרב צבי יהודה, מזכירים אותו, מדברים את דברים שלו, וכעת עברו 20 שנה, תקופה ארוכה, ומתברר שצדיקים גדולים בחייהם ועוד יותר גדולים בחייהם הנצחיים, באור דרכו של תורתו של מורנו הרב צבי יהודה, הולך ומתפשט, הולך ומתרחב, הולך ומופיע, הולך ומתגלה יותר ויותר משנה לשנה. זה כוחו של אדם גדול, כוח נצחי, כוח מתמשך. הגדולה היותר בולטת שאנחנו הרגשנו זה כוח הרצון הגדול של הרב צבי יהודה. הכל היה עמוק. כוח הרצון הוא כוח אדיר, הוא הכוח בעצם של האדם, הוא עיקר עניינו של האדם. עשה רצונך כרצונו. כשאדם יודע להתאים את רצונו לרצונו של ריבונו של עולם, הנמשך רצונו של ריבונו של עולם לרצונו, ודבריו ורצונו מתקיימים. ואפשר על ידי הרצון בלבד לפעול ולעשות דברים. ונראה לנו, נראה לי, שהרב צבי יהודה, עיקר פעולתו והשפעתו הייתה בכוח הרצון שלו, יותר מאשר בכוח הדיבור. הוא רצה. והרצון הגדול הזה פעל והשפיע ועשה שינויים. שינויים ציבוריים גדולים מאוד. על כל התלמידים שלו, על כל הסביבה, וממילא על כל מרחבי ארץ ישראל. הרב צבי יהודה, הרצון היה לא מסוים, כל הדברים הוא היה גדול. פעם היה מישהו שהתבטא שהרב צבי יהודה קיצוני, אבל הרב צבי יהודה היה קיצוני לכל הצדדים. כשהיה צריך להיות קיצוני למען התורה, ומישהו פגע בכבודה של תורה, אז הוא היה תקיף מאוד בעמדתו, ולא היה מוכן לוותר אף שאחרים לא הבינו למה הוא כל כך מתבטא בחריפות. היה פרופסור בבר אילן שכתב ספר ובו הזכיר את אברהם אבינו בצורה מאוד מכוערת בספר היסטוריה. הרב יהודה יצא בחריפות שצר להוציא אותו מאוניברסיטת בר אילן. האיש הזה ביקש להיפגש עם הרב יהודה, הרב יהודה לא הסכים, יצא בתוקף ונגד המפד"ל, למה היא שיש לה שליטה על בר אילן, למה היא לא פועלת, לא היה מוכן לוותר. אף אחד לא הבין למה כל כך בחריפות הרב יהודה יוצא. ומה זה? יצא בחריפות גדולה לצד השני, נגד אותם הקיצוניים, החוגים, החרדים, המתבדלים, מתנגדים למדינה. הייתה התקופה הזאת שבחריפות לכאן, בחריפות לכאן, נשאר לבד. המפד"ל לא מרוצים, הגדודה לא מרוצים. זו פעם אמר לי, תלמיד חכם נקרא קושי, מיוחד, שונה מכולם. הייתי קיצוני בעד ארץ ישראל, קיצוני בעד התורה, קיצוני בעד עם ישראל. ובעצם מי שקיצוני לכל הצדדים, זה לא כבר קיצוני. קיצוני זה חד צדדי, חד צדדי לכאן או חד צדדי לכאן. ומי שקיצוני לכל הדברים, הערכים, זה ענק. לפעמים קריקטורה מציירים איבר אחד בולט לעומת שאר האיברים בחוסר פרופורציה, וזה קריקטורה. אבל כשמציירים אדם עם כל האיברים גדולים מאוד, זה ענק. הרב צידה היה ענק. לכן, כשאנחנו חושבים מה אפשר ללמוד מהרב צידה, אי אפשר לקחת דברים מסוימים, צריכים ללמוד, להיות ענקים, מוכרחים להיות גדולים. זה הרב ציודה היה, ולזה הרב ציודה חינך, ובדוגמה האישית שלו, להיות, לרצות, לאהוב, לאהוב את ארץ ישראל, אהבה עצומה, לאהוב את התורה, אהבה שממלאה את כל הגוף, את כל הישות של האדם, להתפלל עם כל הרגש, עם כל כוחות הלב, עם כל המוח, עם כל כוחות הנפש והרוח. לשפוך את הנפש כפשוטו. כשהרב ציודה היה מתפלל, לפעמים היה מתפרץ בתפילתו, כל אמות הסיפים היו מזדעזעות. בימים הנוראים, ולפעמים זה היה יכול להיות בשבת, שהיה שרים מנים זמירות, כשהיו שרים מנים זמירות, והיה מרים את קולו, פארו עליי ופארי עליו. יחד הזה שעם ישראל וריבונו של עולם. בכמה מקומות מסוימים בתפילה היה מרים את קולו. לפתע הייתה, כאילו הייתה מתפרצת כל הרוח הפנימית שבתוך התפילה. אתה שומע את העוצמה העצומה הזאת. מה שצייר הרב פליקס. באותו יום העצמאות, היו מפעם לפעם הופעות כאלה של הרב ציודה, מיוחדות כאלה שהיו, כולנו היינו מזדעזעים מהעוצמה, מהקולות הנוראים האלה, הנשמעים האלה. זה היה דוגמה איך הרב ציודה מתפלל, איך הוא עובד את השם. כך היה בתפילה, כך היה בתורה, כך היה ביחס לתלמידים. כל דבר הוא עשה עם כל הכוחות, עם כל הדריקות. כיוון שהוא היה גדול, אז כל מעשה קטן גם כן נהפך אצלו לגדול. כלומר, כשהוא היה מטפל בתלמיד, מדבר עם תלמיד שיחה אישית, זה היה פועל, פועל פעולות עצומות. הרב ציודה דרשות לא כל כך דרש בפני ציבורים גדולים. גם בתוך הישיבה, לא כולם הבינו היטב מה שהרב ציודה דיבר, הייתה רק בשנים האחרונות ממש, בגלל הרצה לאישיות, הייתה גדלה השתתפות בשיעורים, וגם, אפילו אפשר להגיד שבשנים האחרונות אולי, גם הדברים היו קצת יותר קלים מאשר מקודם. ועיקר השפעתו הייתה בעצם האישיות העצומה הזאת, המלאה כוחות אדירים של רצון אדיר, וביום עצמאות היה לראות אותו, יושב, זורח, שמח, כאילו קרה הדבר הכי גדול שיכול להיות בעולם. זה דבר שמח. מי ש... כמו אמרנו כמה פעמים, מי שלא ראה את הרב ציודה ביום עצמאות, לא ראה שמחה מימה. לא יודע מה זה שמחה. זו הייתה... זה, הפנים הזורחות. אחר כך הדברים כמובן פעלו את... אבל זה היה נבע מתוך, באמת התחושה הגדולה שהנה זכינו, אחרי 2000 שנות גלות, הנה זכינו למדינה בארץ ישראל, ריבונו של עולם הביא אותנו לארץ ישראל, הגודל של המציאות בעומקה. כלומר, הרב ציודה בעצם חשף את התכנים הפנימיים של המאורעות, חי את העומק הפנימי של כל מאורע, ידע להתבונן בשורשים של הדברים ובגודל שלהם. לא בצדדים החיצוניים שלהם, אלא בתוכן הפנימי של כל מאורע שאנחנו חווים בדור הזה, בדור הגדול הזה. ולכן הרב צבי יהודה היה אופטימי. ולכן הוא ראה את המהלך החיובי ההולך ומתרחש לנגד עינינו. מפני שהוא ראה את ה... את התוכנים הפנימיים, את העומקים הפנימיים המובילים את המהלכים שהולכים ומגלים לנגד עינינו. הוא לא דאג, כבר הזכיר מקודם הרב חיים שטיינר, את הדברים של הרב צבי יהודה ששאלו אותו, אתה לא דואג, תקום מדינה, מי יהיו המנהיגים של המדינה? יכול להיות, יש לנו הבטחה שהמדינה תתנהג על פי התורה, כך שאלו אותו. אז הרב ציודה משיב, עכשיו זה אפשר לקרוא, יש כאן ניקוד, דברים ברורים. אומר הרב, לשאלתך, לא, אין לנו הבטחה שהמדינה תתנהג על פי התורה, עניתי, יש לנו הבטחה מוכנה. ההבטחה לזה יש לנו לקבל לא ממישהו מהחוץ, ממי נקבל הבטחה? מאיזה כוחות יהודים או נוכרים שבעצמם אין להם עניין בערכה תורני והדתי של מדינתנו? מה, נבקש הבטחה מהעשיות החילוניות? או מהגויים שהם יבטיחו לנו שהמדינה תהיה מדינת דתית? הבטחה אנחנו צריכים, אלו הם איתנו בעצמנו, אנחנו מבטיחים לעצמנו. אנחנו נדאג שזה יהיה כך. איך אנחנו נדאג? אנחנו מיעוט. אנחנו יכולים, זה בידינו? כן. זה מה שהרב ציודה חשב, זה בידינו. לא מיד? זה תהליך. קח קצת זמן. אנחנו ננצח. אנחנו ניגש בגישה הנכונה הזאת. במידה זו שאנו כולנו, כל ישראל באמוני תורתו, באים באמונה שלמה, שתמה, בקדושה, ביתר קדושה ועוז ועירה, לבנות את בית ישראל, על בני התורה וכולי, ככה זה יהיה. יהיו הפרעות, כמובן, מתגמר עליהם. וככה רב ציודה חוזר על הדברים, עוד פעם, מישהו אחר שאל אותו, כן, מי יהיו המנהיגים של המדינה היהודית? מה פירוש מי יהיו המנהיגים? כוחות האמונה, כוחות המעשה, יהיו המנהיגים. כוחות מעשה יש ברוך השם, כוחות אמונה גם יש. הם יהיו המנהיגים. הרב ציודה מסתכל בעומק הדברים ורואה את התהליכים העמוקים הפנימיים שהתחילו לא על ידי בגילויים החיצוניים, זה התחיל מקודם, זה התחיל בשורש הפנימי. הנשמה הישראלית דורשת את גילויה, כמו שהרב כותב כמה וכמה פעמים. כלומר, הגיעה עת לחננה, ריבונו של עולם רוצה כבר לגאול את ישראל. נשמת ישראל כבר מילאה את התפקיד שהייתה צריכה להתמלות ונתמרקה ונתערה ונזדקחה והגיע הזמן לחזור לתחייה. ומתוך שהגיע הזמן היא בונה את הכוחות החיצוניים שלה כדי להופיע. כל כוחות הגוף הם נובעים מכוחות הנשמה. כמו שאדם יוצר לו כלים כדי לגלות את פעולותיו, בונה לו בית כדי שיהיה לו איפה להיות, עושה כלים כדי שיוכל להשתמש בהם ולגלות את כל הכוחות, כוחות המעשה שלו, כוחות הרוח שלו, אז ככה נשמה, היא בונה לה את כוחותיה החיצוניים, ולפעמים בשלב הראשוני, לא רואים מי פועל כל זאת, ולמען מה הדברים האלה הולכים ונוצרים. אבל במבט העמוק, במבט הגדול, רואה הרב צבי יהודה שכאן ריבונו של עולם הולך ובונה את עמו ואת ארצו. וכל התהליכים הללו הם תהליכים לקראת המגמה הרוחנית העליונה שגילוי אור השם בעולם, גילוי אורם של ישראל, אור השם על ידי ישראל. ובמבט האמוני הפנימי הזה, אז הדברים נראים באופן אחר לגמרי, במלוא הביטחון. למרות כל הקשיים, למרות כל הייסורים. את העוצמה הרוחנית הזאת, את הביטחון הגדול הזה, הרב צבי יהודה היה מלא בו כל כך. אני זוכר שלאחר מלחמת יום הכיפורים, הייתה בארץ ישראל אווירה מאוד קשה. היו הרבה הרוגים, הייתה תחושה מאוד לא טובה, מין תסכול וייאוש כזה, שיום אחד בא המזכיר של הישיבה ואומר, אתם יודעים, בכל המצב רוח, בכל מקום מצב רוח לא טוב, רק במקום אחד ברחוב עובדיה 30 שם המצב רוח טוב. ובא תייר מאמריקה, קחתי אותו לרב צבי יהודה, כל אחרת רואה את הדברים לגמרי באופן אחר לחלוטין, כולם נפולים, מצוברחים, עצובים, מיואשים, אבילים. והרב צבי יהודה מלא אמונה, מלא תקווה, מלא שמחה, מלא אור. שם, רחוב עובדיה 30, אור. אבל זה לא הייתה נקודת אור בתוך אפילה, אלא בעצם מי שלומד את הדברים, מי שמכיר את הדברים של הרב צבי יהודה, כשהוא ידע להפוך את המבט לחלוטין, לראות את במבט של אמונה, לראות את ההופעה של החיים בעומק, וממילא באמת לראות מה העיקר ומה תפל, מה מתקדם ומה יש בשוליים באמת קשיים ואיסורים ממרקים וקשיים שצריכים לעבור אותם, אבל זה חלק מהתהליך, ובעצם כל הזמן האור הולך ורב, הולך וגובר, הולך ומתעלה, זהו המהלך. הוא חסר לנו הרב צבי יהודה, את הגדולה העצומה הזאת, את העוצמה הרוחנית, את גבורת הנפש. ויחד עם הגדלות הכוללת שלו, אני רוצה גם להתייחס לצדדים האישיים שכבר הוזכרו כאן מקודם על ידי קודמיי. איזה חום הרב צבי יהודה היה משפיע על התלמידים שלו. הרבה תלמידים חשבו כל אחד שהוא הכי קרוב לרב צבי יהודה. לא תלמיד אחד, הרבה בנים יחידים היו. כשהוא היה יושב עם תלמיד, היה כל כולו מתרכז בו, מתמסר אליו. ולפעמים היה הגיע זמן לתת שיעור, תלמידים מחכים בחוץ, קבוצה גדולה של תלמידים בחוץ, יושב, הוא יושב עם תלמיד, קודם צריך את הנושא הזה למצות, את השיחה הזאת למצות, ובחוץ מחכים הרבה לא משנה. אותו תלמיד יודע להעריך, יודע את המסירות הזאת איתנו, את המסירות הזאת של הרב צבי יהודה אליו, וזה הופך אותו לבן אדם אחר. וככה כל שיחה וכל גישה וכל עניין, עם כל העוצמה, עם כל הכוחות, עם כל הלב, עם כל הרצונות, הכל בגדול. שמענו, אדם גדול, גם הדברים הקטנים שעושה הם גדולים. כשהוא דיבר עם, כשקרב תלמיד, אמרתי לעצמי, בעצם לא מקרב תלמיד, מקרב עכשיו כלל ישראל. התלמיד הזה מייצג, הוא לא איש פרטי, הוא אחד מבני ישראל. אם מעלים אותו, בעצם מעלים את הכלל. ככה, וככה זה היה. שיחה עם זה, ושיחה עם זה, ושיחה עם זה, ושיחה עם זה. והוא בנה בעניינים נפלאים של תורה, של עוצמות רוחניות. הדבר הבולט החיצוני זה ההתיישבות ביש. אבל כמובן הבניין הפנימי הוא בניין עצום, בניין הפנימי שהוא בנה. שכשאנחנו באנו לישיבת מרכז הרב, בשנת תשט"ו, היו בישיבת מרכז הרב כ-30 תלמידים. בשנת תשכ"ף, עכשיו מישהו הביא לי איזה רשימת התלמידים, היו כ-80 תלמידים. ובשנת תשט"ו הייתה רק ישיבת מרכז הרב. לא הייתה עוד אף שיר. קרב יבנה הוקמה שנה לפני כן, שנה אחרי כן. אבל שם בקרב יבנה, בשנה הראשונה היינו שם 12, ובשנה השנייה כ-20 וכמה תלמידים. זה היה הקהל תלמידי הישיבות הציוניות העל-תיכוניות. 50 תלמידים. ושנה ראשונה, כן, לא 50 תלמידים אברכים. שנה ראשונה, שנייה, במרכז הרב היו כמה בודדים שמעלינו, בנו הרב ליאור. אבל בסך הכל, כפי שאמרתי, היינו כ-30 תלמידים. באנו לישיבת מרכז הרב אל הרב צבי יהודה. אנחנו קיבלנו חינוך ציוני וחלוצי. היינו חניכי בני עקיבא, חינכו אותנו ללכת לקיבוצים, באנו לכפר אורה, הרב נריה חינך אותנו שצריכים גם להתמלות בתורה, וכל הרעיון הזה של הציוני הדתי מילא את לבבינו. וכשפגשנו את הרב יהודה, מצאנו בו את הרב שאותו אנחנו בעצם מחפשים. חיפשנו איזה עומק, איזה משענת, איזה תוכן, איזה כיוון שאליו אנחנו יכולים להתעלות לאיזה מדרגה רוחנית. ורבים מהתלמידים, כל התלמידים הראשונים שבאו אל מרכז הרב אמרו, חיפשנו את הרב הזה. מצאנו את מה שחיפשנו. באנו למרכז הרב, לא לישיבה, לא הישיבה לא היה למה לבוא. הפנימיה לא רוצה עכשיו לתאר לפניכם את המוראות. אתה לא זוכר קצת? חיים שטיינר גר בבית, הוא לא יודע את המוראות של הפנימיה. אבל לא היינו שם לבד, היו שם לבאים, היה שם מעניין. חלק מהפנימיה. חדר האוכל, גם כן עבר כל מיני התארים, מהליכים. המסגרת הייתה, לא היה שום מסגרת, לא פיזית, לא גשמית, וגם מבחינה רוחנית לא היה שום סדר בישיבה, אבל היה הרב צבי יהודה. אנחנו באנו אליו, הוא היה כל כך כמו מגנט, משך אותנו כל כך אליו, והעיר אותנו, וגידל אותנו, כך קירב אותנו. אדם מבוגר, ואנחנו צעירים, והוא מתנהג איתנו, מרגישים אותו ממש בידידות. אני כבר פעם סיפרתי את הדבר הזה, שכיוון שהיינו שם תלמידים בודדים בתקופה הראשונה, אני הייתי, לא הייתה לי שם חברה, התלבטתי אם אני יכול ככה להמשיך כל כך הרבה זמן, די לבד. באתי לרב צבי יהודה ואמרתי לו, הרב, אני שמח להיות פה בישיבה, או אני שמח ללמוד מהרב, אבל אני מרגיש קצת בדידות מבחינה חברתית, כי אין כאן חברים, חלק מהאנשים, אם הייתם יכולים, ש... שבאו אחרי השואה, וחלק אחרים, והם מעטים בסך הכל. ממש בחודשים הראשונים, שקבוצת החברים שלי לא הגיעה עדיין. אז הרב יהודה אומר לי, מה הבעיה? אנחנו נהיה חברים. אני אספר לך את מה שמעיק עליי, אתה תספר לי את מה שמעיק עליך, ואנחנו נהיה חברים. ועשה את זה בטבעיות כזאת, שכל כך היה נוח, מנעים כל כך לשמוע את הדברים האלה, והיה משהו שאי אפשר לשכוח אותו. כך בעצם היה כלפי כל התלמידים. אני חשבתי שאני מיוחד, אבל עוד כמה חשבו שמיוחדים. כל אחד חשב שהוא ממש מיוחד, תלמיד מיוחד, שהרב סודה אוהב אותו במיוחד. כל אחד גם יש לו סיפורים להוכיח שהוא מיוחד. יש גם סיפורים להוכיח שדווקא אולי, אבל יש הרבה תלמידים שיש להם כאלה סיפורים. איך שהרב סודה דווקא אותו קירה ודווקא אליו התייחס באופן מיוחד, והאמין בו, וקיווה ממנו, ונתן בו, הרבה ביטחון עצמי כדי לצמוח ולגדול. הכוח הרצון, זה היה הכוח הגדול שאנחנו ראינו תמיד אצלו. כשצריך לעמוד בלוויה של גדול, הרב ציודה כבר בן 80 וכמה, ושעות עומדים בלוויה של חצקל סער, מביאים לו כיסא לשבת. כבוד הנפטר, הוא לא יישב. עומד כיסא על ידו, הוא שעות מחזיק. לא כל כך קל, אבל הוא עומד. הכוח הרצון שלו היה משהו, כוח להתגבר על כל מיני חולשות, משהו בלתי גבולי. מתי שצריך לעמוד בלוויה, מתי שצריך לעמוד בתפילה, כשקשיים, כשהוא חולה, כשהוא לא יכול לעמוד בכלל, לא ניתן לעמוד בכלל. אין דבר כזה לא ניתן לעמוד שצריך לעמוד. אין אצלו. כוח הרצון שלו היה כוח אדיר. וכוח הרצון זה דבר שאדם יכול להיות גם נולד איתו, אבל צריך לדעת לפתח אותו. הרב ציודה אמר על הרב, כמה שהרב היה גאון גדול, אבל הגדלות שלו שהוא זכה זה בעמל ובמסירות הגדולה. וזה בשקידה העצומה, בדריקות העצומה שבתורה. בזה זכה הרב לגדלותו. לא רק בכישרונותיו, שהיו לו כישרונות גאוניים, אלא את הכישרונות האלה הוא מיצה. וגם הרב ציודה, כוח הרצון שלו, הוא יצר אותו, זה לא דבר שאתה יגיד לעצמו. הרב ציודה היה כוח רצון, הוא פיתח אותו, העמיק אותו, חיזק אותו, שמה שצריך לעשות, עושים. אין דבר כזה שקשה לעשות. מה שצריך עושים. כבר סיפרתי פעם, שראיתי שפעם רקדנו מהבניין הישן עד הבניין החדש בליל יום עצמאות. והרב ציודה כבר היה מופלא. אז כשעלינו במדרגות, זה אני חושב אולי השנה הראשונה שעברנו לבניין החדש בקריאת משה, והרב ציודה עמד על זה שאת הדברים שלו הוא ידבר בבניין הישן, כמו שהיה תמיד. עשינו פשרה, שההתחלה יהיה בבניין החדש, וההמשך יהיה בבניין הישן. אנחנו עובדים מהבניין הישן, החדש עד הבניין הישן. הרב ציודה עולה במדרגות, כולו רועד מרוב מאמץ. אני אומר לרב ציודה, אולי הרב עייף, וצריך קצת לנוח לפני שהרב ידבר. הוא שמע את המילה עייף. עייף? אתה עייף ויגע? חס וחלילה! רץ לבמה! אף פעם הוא לא עושה את זה. עלה. הוא רועד, אני רואה, הוא לא יכול לעמוד. מרוב מאמצים, קשה לו עכשיו לעלות במדרגות. והוא הולך אל הבמה, תמיד אנחנו צריכים לבקש, הרב ידבר, הרב ידבר. לא, אף פעם, למחות את המילה עייף שלא... יהיה אבי אמינה שיש דבר כזה עייף אצל הרב ציודה, אין דבר כזה המילה עייף. כך היה בכל דבר, כוח רצון עדיף. זה היה אמרנו רבי הרב ציודה. אני חושב שעכשיו כשיצא הספר החדש נוכל לקבוע שיעורים ללימוד דבריו ולהמשיך את מהלך הגדול הזה שהוא הנחיל לנו הלאה והלאה ושנזכה במהרה לראות בהתגשמות כל הציפיות הגדולות שאנחנו למדנו עליהן ממנו.